אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גת.
We in the industry have seen animation principles that now seem perfectly obvious hailed as astounding discoveries. Before our eyes, we have seen an entire industry grow, literally from the ground up. And this growth was no accident. It was painstakingly built step by step by men with pioneering spirit who loved this puzzling new art form and believed in its future.
When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
שמענו את קולו של גיבור התרבות שלנו להיום, וולט דיסני. ואנחנו כאן באולפן, בשר ודם, לא מונפשים, דוקטור דוד גורביץ'.
אהלן.
דוקטור דן הרב.
אהלן, היי, אהלן.
ואני יונתן גת, והיום אנחנו מדברים על אחת הדמויות הכי משפיעות על עולם התרבות והבידור האמריקאי, ועל עולם הצריכה. הוא אולי המאסטר הגדול של הערבוב בין השניים, ואנחנו נעסוק בנושא הזה בהמשך. יש אנשים שחושבים שהוא היווה השראה גדולה, פיתח את הדמיון, ולמעשה בעזרת הסרטים שלו והדמויות שלו ממיקי מאוס ועד מרי פופינס, הוא הציע סט של ערכים טובים וראויים לכל המשפחה. יש אחרים שחושבים שהוא גדול המשחיתים של התרבות האמריקאית, והפך אותה למזויפת, קיצ'ית ובינונית. אנחנו בוודאי לא נוכל ולא נתיימר להכריע, אבל ננסה לבחון את שני הצדדים.
יונתן, אני חושב שדברי הפתיחה שלך מדויקים, כרגיל, אין מה לומר. אני חושב שאנחנו עוסקים בגיבור, באמת, השם מוכר דיסני, אבל אני חושב שהאיש עצמו, כן, התרומה שלו לכינון המיתוס האמריקאי, להגדרה של אמריקה, מה זה אמריקאיות, כן? אני חושב שדיסני אחראי לה במידה עצומה. האופן שאנחנו חווים את התרבות הזאת דרך פנטזיה, דרך אשליה מתמדת, דרך עולם שהוא כולו אילוזיה מתקתקה, ורדרדה, כשלתוך זה מחלחלים בעצם המיתוסים האמריקאים, הסיפור של הילידים, מי היו כאן קודם ומה היחס שלנו אליהם, מה היחס שלנו אל נשים, אל מאגרים בכלל, וכן הלאה וכן הלאה. הסיפור האמריקאי בכללותו, ומפה גם אולי הסיפור המערבי, מחלחל בעוצמה עצומה מגיל צעיר ועד בגרות דרך הסרטים של דיסני.
כן, גם אני מסכים איתך יונתן ואיתך דני כמובן. מה שאני יכול להוסיף לתיאור המדויק שלכם זה שדיסני, שהוא כבר כמובן מזמן לא רק שם פרטי אלא מותג, עומד על שני יסודות. העולם של הדיסניות, של הדיסנילנד, עומד על שני יסודות. פנטזיה מצד אחד, הבריחה והצורך האובססיבי באושר, בהתילדות, בתחושה של happy ending של החיים, בחוסר רצון מועיל מאוד ומבורך מאוד שלא להתבגר. ומצד שני, שזה כל אחד מאיתנו זקוק לזה, לא להתבגר, להיות פיטר פן כזה. ומצד שני, היסוד השני שלו, הרגל השנייה של האור לאון זה עומד, זה שמרנות עצומה. שמרנות עצומה. תפיסת העולם שלה היא בינארית. זה העולם של הפנטזיה, וזה הדיסנילנד, וזה הסרטים הצעירים, וזה העולם החרא שבחוץ. תראו את ההבדל ביניהם. עכשיו, זה גם עולם שמרני, במובן שהוא מטפח את הערכים השמרניים, הלבניים, המערביים והערכים הבסיסיים של האדם הלבן על חשבון אחרים, ויוכיחו סרטים כמו פוקהונטס או עליבאבא ו-40 השודדים וכיוצא בזה, שבהם העולם נתפס מנקודת מבטו המאוד מפלא של האדם הלבן.
וולט אלייס דיסני נולד בשיקגו שבארצות הברית בשנת 1901. כבר בגיל 5 נמשך אל עולם הציור, ובגיל 15 יצר קריקטורות לעיתון בית הספר. בנעוריו עבד בתור מחלק עיתונים, ומאוחר יותר נשר מהלימודים והתנדב כנהג אמבולנס של הצלב האדום במלחמת העולם הראשונה. בגיל 17 עבד בעיצוב מודעות לעיתונים וכרזות קולנוע, בהמשך הקים חברת אנימציה קטנה שהפיקה סרטונים בני דקה אחת לאולמי תיאטרון. סרטונים זכו לפופולריות, אבל בגלל ניהול כושל של דיסני, החברה פשטה רגל. בימיו הקשים נאלץ דיסני להתקלח בתחנות רכבת ולאכול בבתי תמחוי. אחרי ששיקם את עצמו כלכלית, עבר להוליווד והקים אולפן סרטי אנימציה משלו. סרטו הראשון נקרא ארץ הפלאות של אליס, והוא כלל דמויות באנימציה ובשילוב דמויות אנושיות. אבל לאחר ההצלחה, כמעט כל צוות העובדים שלו נטש אותו במחאה על ההתנהגות הקשוחה ושכר הרעב. את דמותו המפורסמת של מיקי מאוס הוא ביסס על עכבר שהתרוצץ אצלו עוד באולפנים בקנזס סיטי, ומי שטיבב אותו היה הוא עצמו. אגב, על הדמות הזאת הוא זכה באוסקר של כבוד כשהיה בסך הכל בן 30. מאוחר יותר יצר להיטי ענק כמו שלגיה ושיבת הגמדים, פנטזיה, במבי, פינוקיו, מרי פופינס ודמבו, שבימים אלה לשניהם יש גרסאות חדשות בקולנוע. הוא נהג להביא חיות אמיתיות לסטודיו כדי שהמאירים ילמדו את תנועתם. הוא ביקש לשבור חפצים באולפנים רק כדי לנתח את אפקט ההתנפצות, כדי שיוכלו להעתיק אותו לנייר. הוא שכר שחקנים שיגלמו את התפקידים המאוירים כדי להעניק השראה לציירים, והוא אפילו העביר את האנימטורים שיעורי משחק. הוא ישן בשרשרת, העסיק בעיקר גברים, חילק את העובדים שלו למעמדות עם פערי שכר עצומים ותנאים משפילים לעובדים הזוטרים, לא נתן קרדיט לאנימטורים משניים, דרש מכל עובדיו להגיע לעבודה בקוד לבוש מוקפד, ואסר כניסה על מי שגידל שפם או זקן, למרות שהוא בעצמו גידל שפם. עם הקמת ועדת מקארתי, דיסני הלשין בפניה על חלק מעובדיו שהיו לטענתו קומוניסטים, וזה כנראה בגלל שביתות המוניות שהיו שנים לפני כן בחברה שלו ומררו את חייו. לאורך השנים הצטברו עדויות על דעותיו האנטישמיות של דיסני, וגם על כך שהיה חבר בארגונים שתמכו בנאצים. בנוסף, הוא אשם בגזענות, שובניזם והומופוביה, ולדעת לא מעט חוקרים כל אלה שזורים בסרטיו, אבל זה נתון לוויכוח. בשנת 1955 פתח את פארק השעשועים דיסנילנד, שעוצב בהשראת סרטי האגדות שלו. הוא דאג באופן אישי לכל מתקן ולכל עיצוב, עד כדי כך שביקש שגם פחי האשפה יהיו עשויים בדיוק כמו שהם מופיעים אצלו בקולנוע. בשלב מסוים וולט דיסני אפילו גר בפארק השעשועים הזה. לדיסנילנד הגיעו עד היום 650 מיליון מבקרים, והוא מוגדר עד היום כאחד מאתרי הנופש המתוירים ביותר בעולם. דיסני הוא היוצר שזכה בהכי הרבה פרסי אוסקר בהיסטוריה, 22 פסלונים ליתר דיוק, וסך הכל 59 מועמדויות, אבל הוא אף פעם לא זכה בפרס הסרט הטוב ביותר. הוא לא סבל את היצ'קוק, שנה את הסרט פסיכו, ולא הסכים שבימי סרטי המתח המפורסם יצלם אצלו בדיסנילנד. הוא קנה שטחים בגודל של מנהטן כולה כדי להקים עיר עתידנית, הוא נפטר בגיל 65 מסרטן ריאות, ועוד דבר אחד, כששאלו אותו פעם, איזו חיה הוא הכי אוהב מעולם האגדות, דיסני השיב, חתול. והנימוק שלו היה, כי זו החיה היחידה בעולם, שאני לא יכול להגיד לה מה לעשות. Your dreams come. אז בואו נתחיל קודם מהנושא הגדול של דיסני, הפנטזיה. באותם השנים שבהן הוא פעל, הקולנוע כולו היה פלא, ובעצם הכל הייתה פנטזיה אחת גדולה. אבל היו גם לא מעט מגבלות אי אפשר היה לעשות הכל, האפקטים היו עוד פרימיטיביים, לא הכל היה נראה אותנטי, והאנימציה נתנה פתח לאפשרויות חדשות. ודיסני בעצם מרחיב את גבולות הפנטזיה עד לקצה, הוא לוקח את הסרטים המצוירים שהיו בדרך כלל אתנחתה קומית, והוא הופך אותם לפיצ'ר שיש בו לא רק צחוק, אלא גם התרגשות, ויש בו סיפור, והוא מתייחס ברצינות, והמטרה שלו זה גם לגרום לקהל לדמוע, עם הפנטזיה המצוירת.
כן, אז צריך להבחין בשני סוגים פנטזיה, הפנטזיה הביקורתית והפנטזיה הבלתי ביקורתית. הפנטזיה הביקורתית גם שייכת להוליווד, יצירות המופת שלה, כמובן הסרט האירופאי, והפנטזיה הבלתי ביקורתית היא כמובן הפנטזיה של דיסני, זאת אומרת, יש פנטזיה, מה זה פנטזיה? שיסודות מקובלים במציאות מתערבבים עולם של חלום, ואתה כבר לא יודע באיזה מציאות אתה חי, ולא יודע איך לפענח אותה. אבל זה הדבר האחרון שאפשר להגיד, נוסחה כזאת של חוסר יכולת לפענח לעולם של דיסני. זו הפנטזיה בנויה לסדות מאוד מאוד מצומקים ופשטניים, והעקרונות שלהם מאוד פשוטים. א', לקחת את עולם החי ולעשות לו האנשה נחמדה. אז יהיה זאב כזה, ויהיה אריה כזה, ויהיה דוב כזה נחמד כזה שמתגרד, ויהיה אחד כזה בסגנון אכבר, במקום שיהיה מגעיל, אז הוא יהיה חמוד, אנושי, בעל רגשות, אנחנו נזדהה איתו וכיוצא בזה, על האנשה. שניים, רעים וטובים, זה ברור, שהם שייכים לתוך עולם שהוא כולו פיקציה, של עולם של האגדה, עולם שאי אפשר בכלל להשליך אותו מהמציאות. אנחנו לא רוצים את העולם הזה כדי לפרש את המציאות, אנחנו רוצים את העולם הזה בשביל לברוח מהמציאות, שלא להיות במציאות, של להיות ילד מאושר עד קץ הימים. ודיסני רצה להיות ילד מאושר עד קץ הימים. ולכן אני הייתי מעיר שזה סוג מסוים מאוד של פנטזיה, עוד אפשר היה להרחיב את הדיבור, שנבר אפילו על הסרט שלו כמו פנטזיה, בשם הזה פנטזיה, שבא לידי ביטוי, את אותם עקרונות שעוצרים את הפנטזיה כניסיון לייצות פרשנות סגורה, אינפנטילית, מאושרת ואופטימית מאוד של העולם.
דוד, אתה אומר פנטזיה, אני אומר מציאות, אני אסביר למה אני מתכוון. דיסני לדעתך המציא פה משהו חדש, או שהוא גילה ופיתח משהו שנמצא, נגיד עצב חשוף שנמצא אצל ההמונים. א', ההצלחה שלו מוכיחה את זה. אנשים רצו את האנשה הזאת שדיברת עליה לדוגמה. האם זה דבר שהוא המציא, או שהוא בעצם ניצל אותו לצרכיו?
אני
חושב שבסופו של דבר, אותה פנטזיה לא ביקורתית שאתה מתאר, היא בדיוק המציאות שבה אנחנו חיים ואולי רוצים לחיות. ובמובן הזה הוא גזר קופון על תשוקה שקיימת בכולנו.
גם בזה אני מסכים איתך. כלומר,
הוא לא אשם.
לא אמרתי שהוא אשם.
אוקיי.
אני הייתי אומר שאני לגמרי מסכים איתך. הוא רק קרא נכון את חברת הצריכה, את החברה של התשוקות, את הרצון להיות ילדותי ומאושר ואופטימי בחברה האמריקאית ובחברה הכללית, ונתן זה במה אומנותי בצורת הצרט המונפש והמצויר. במובן זה הוא היה מוציא לפועל של התשוקה הזאת שאתה דיברת עליה. לכן אין סתירה בין שני הדברים האלה, הוא לא המציא אותה, הוא לא האיש הרע בסיפור. הוא בסך הכל תליין אחד בתוך שרשרת ארוכה של תליינים של חברת הצריכה.
אבל מאוד מוכשר, תליין מאוד
תליין מוכשר. שאנחנו רוצים כל הזמן להתעלות על ידו, לראות את הסרט הזה עוד פעם. עוד כמה פעמים ילדים ראו את, אני יודע, את פוקהונטס, או ראו את שלגיה, או ראו את פנטזיה או מיקי מאוס. הלוואי ויתנו לי עוד פעם אחת להיכנס לגרדום הנחמד הזה. אבל בוודאי שהוא לא המציא. הוא היה נפש ובשר מבשרה, כפי שתיארת, של החברה האמריקאית, חברת הצריכה, שהיא בעצם החברה הכלל עולמית, כי הרי הסופט פאוור של אמריקה היום משתלט על העולם, אז לא פלא שוולט דיסני הוא כבר לא אמריקאי, הוא כלל עולמי, הוא גלובלי. הוא גלובלי כמו פוקהונטס, הוא גלובלי כמו מיקי מאוס, הוא גלובלי כמו מקדונלדס. דיסנילנד הוא כמו מקדונלדס, זה מותג, זה השקפת עולם, שהיא בעצם כולנו. אז הוא לא האיש הרע, הוא לא האיש הטוב. הוא בסך הכל, כמו שגם גם זה אני מסכים איתך, האיש שגזר קופון במיליארדים על התשוקה הנלוזה שלנו להיות אנשים שמשלים את עצמם כל הזמן, שהם לא ימותו.
Now, think of the happiest things. It's the same as having wings.
Let's all try it just once more.
Look, we're rising off the floor.
Jim and me.
Oh, my.
We can fly.
You can fly.
We can fly.
Come on, everybody. Here we go. Up to Neverland.
Wow.
any merry little thought. Think of Christmas, think of snow, think of sleigh bells, off you go like reindeer in the sky. You can fly, you can fly, you can fly.
כשמסתכלים על הסרטים של דיסני, אפשר להגיש שמצד אחד הוא אומר, תחלום, תדמיין, תשאף, כל הפנטזיות שלך זה בעצם משהו שאפשר להגשים אותן. לך עם הדמיון. מצד שני, הערכים שהוא מציג בסרטים שלו מאוד מאוד ממושטרים ומקבילים. אתה ממש לא יכול להיות חופשי, אתה ממש לא יכול ללכת עם הדמיון. לא מבחינת ערכי משפחה, ולא מבחינת ערכים חברתיים, ולא מבחינת ענייני השקפת עולם, ולא פילוסופיה, ולא...
אתה צודק לגמרי, ואתה יודע למה זה. ואתה יודע גם למה זה.
יונתן, אם הוא לא היה סוכן כל כך מוכשר של הסדר החברתי, הוא לא היה זוכה להתפתח ולהגיע למה שהוא הגיע. הוא היה חייב להחזיק את המקל משני הקצוות שלו, כן. וזאת ההצלחה הגדולה שלו, זה ברור, דוד דיבר על השמרנות, דוד דיבר על הכינון של המיתוסים האמריקאים, זה בדיוק העניין, היכולת הזאת להיות בו זמנית, כן, להדהד את התשוקה לפנטזיה, ובו זמנית להיות כל כך, כל כך ארצי, כל כך, כל כך בתלם, בתלם, להמשיך.
כן, זה מעניין, אני גם רוצה להגיב על הדברים האלה, אם תרשו לי, זה מאוד נכון, פירושו של דבר, משטור הדמיון, זה משטר את הדמיון. לכן, סוף, נמכין בשני סוגים של דמיון, כמו שהבחרנו קודם בפנטזיה. יש דמיון שעוצמתו היא בזה שהוא מאפשר חירות. זה מה שהדמיון באמת מאפשר. לערוץ ולעוף על זה לאן שבא לך, להיות מטורף, לחשוב מכל את הקופסה על דברים בלתי אפשריים. זה מה ש... לחשוב על אוטופיות, כך נוצרו אוטופיות, כך נהגו רעיונות חדשים שנראו מטורפים. כי נתנו לחירות לדבר, חירות של הדמיון. לעומת זאת, אצל כל הסרטים של וולט דיסני, הדמיון מתועל לתמונת עולם צרה, סגורה, מדויקת, והייתי אומר שלכל תפיסה דמיונית מוצמד שוטר, שלוקח אותו במקום הנכון ומוביל אותך. זאת אומרת, זה אנטיתזה מוחלטת ופרודיה של המושג דמיון. אנחנו, ברוב יבלתנו, ברוב רצוננו להיות מוקסמים ומושלים, קוראים לזה דמיון. זה לא דמיון, זה מדינת משטרה.
כן. אבל הוא לא, הוא יכול להיות שפה עלה פה על קטע רגיש, שכל ילד רוצה לרוץ עם הדמיון, אבל הוא גם רוצה שיהיה לו קצת מסגרת לחזור אליה.
נכון, כי הילד באמת צריך גבולות, והוא שם חזק מאוד את הגבולות, ולכן נתן לנו תחושה של אותו ביטחון ילדותי שילווה אותנו כמו איזה ענן כזה של בוסם כל החיים.
דוד דיבר על משטור הדמיון, וכמובן שמה שעולה בראש זה, זה אולי הפער בין סוריאליזם לריאליזם. כשאנחנו מסתכלים על סרטים של דיסני, אנחנו אומרים, זה סרט מצויר, זה לא אמיתי. אבל זאת טעות, כמובן. הסרטים של דיסני הם הכי ריאליסטיים שיש. אז מה אם זה מצויר? זה משרת וזה נראה כמו בחיים, במובן הזה שזה...
זאת הבחנה ממש מבריקה בין סוריאליזם ודיסני. כי לכאורה סוריאליזם גם הוא נותן לדמיון, הייתי אומר חופש, אבל איך הוא עושה את זה? הוא מייצר לך מצבים ומחבר לך ליירים בלתי אפשריים בתוך עולם אחד, נניח בעבודות של דלי. זה קצת ריאליסטי, אבל זה קצת של עולם חלומות, וזה אותו עולם עצמו.
זה לא דיסני.
אבל זה בדיוק ההפך מהמדיניות של דיסני, כמו שדני אמר. זה מצויר, ואף אחד מאיתנו לא משלה את עצמו שזה עולם של חלומות. לא, זה עולם מאוד ריאליסטי שיש לו התחלה, אמצע וסוף, שבו אנחנו רוצים לחיות, ועל פיו אנחנו רוצים לנהל את חיינו.
זה לא במקרה, הוא גם דאג לזה, כמו שהסברנו בהקדמה. הוא היה דואג שזה יהיה כל כך ריאליסטי,
בדיוק.
כי הוא רצה שהאנימטורים יחכו בדיוק איך כוס נשברת על הרצפה, כדי לראות את המעוף של כל הרסיסים, כדי שיעשו את זה מדויק.
בקיצור, הוא היה חף מכל השמל דמיון, אמיתי, פורץ דרך ואנרכיסטי. מה שיש בדמיון זה היסוד של אנרכיזם. כי מה זה דמיון? זה דמיון שעוד לא קיים משהו, משהו שאתה מהמר עליו. אתה יכול להגיד על איזשהו סרט של דיסני שהוא הימור, הימור קופתי, הימור קונספטואלי, שום הימור אין פה, זה נוסחה קבועה שעובדת ונמכרת כמובן בין ספור צורות, גם בצורת קולנוע, גם בצורת סדרות, גם בצורת מרצ'נדייז, גם בצורת חנויות, יש את החנות המפורסמת של דיסני, נכון שם, לא רחוק שם מברודווי, שנפתחה כבר לפני הרבה שנים, ויש את כל הצורות האחרות של תעשייה, התעשייה היא תמיד ההפך מהדמיון, כי התעשייה היא ההכפלה והשכפול, והדמיון הוא תמיד רוצה לפחות להיות חד פעמי.
the guy they call Little Mickey Mouse. Got a sweetie down in the chicken house. Neither fat nor skinny, she's the horse's Winnie. She's my little Minnie Mouse. When it's feeding time for the animals, and they howl and growl like the cannibals, I just turn my heel to the hen house steel, and you hear me sing this song. Oh, the old tomcat with his meow, 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 the old hound dog with his bow, wow, wow, the crow's caw, caw, and the mule's hee-haw. Gosh, what a racket like an old buzzsaw. I have listened to the cuckoo, cuckoo's cuckoo, and I've heard the rooster cock's doodle-doo-doo. With the cows and the chickens, they all sound like the dickens when I hear my little minnies, yoo-hoo.
וולט דיסני הוא גם המשכלל הגדול של הרעיון שהיצירה היא כבר מרצ'נדייס. כשהוא חשב על הסרטים שלו וחשב על הדמויות שלו, המחשבה הייתה לא רק על איך הסרט הולך להיראות, אלא כבר מלכתחילה איך הבובה הולכת להימחר.
ברור.
והוא לא התבייש בזה, הוא התגאה בזה שהסרטים והמרצ'נדייס חד הם.
לא רק סרטים,
יונתן,
לא רק
בובות. יונתן, אנחנו בארצות הברית, אנחנו בהוליווד. כשאתה אומר המסחר והאומנות חד הם, אתה לא, אנחנו לא נופלים מהכיסא עכשיו.
לא, ברור.
זה לא, אתה יודע, החטא. זה לא החטא, זה מושלם. תראה, אני יוצא לצד הביקורת המשולהבת הזאת, גם לומר כמה דברים לזכות הדבר. תראה, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על בן אדם שמייצג עמדה, השקפה, תפיסת עולם, מערכת כלכלית, שמקובלת באותו זמן. נגיד, אנחנו מדברים היום הרבה על חדשנות, נכון, אינוביישן. דיסני הוא נביא האינוביישן בקולנוע. אז הבן אדם הזה המציא ז'אנר, הוא המציא טכנולוגיות, הוא המציא את הדבר הזה שאתה אומר, אם אני חדשן, אם אני אינדיבידואליסט, ואני ממציא משהו, אני יזם, אינטרפונר, כמו שקוראים לזה היום, אז אני יכול להצליח. הדבר הזה נורא חשוב לומר, דיסני הוא בעצם תעשייה, תעשיית הייטק היום, כן? שבסופו של דבר התחילה מאדם אחד שחלם על איזשהו מוצר. ככה צריך
כן,
לראות
אבל,
את זה.
אל תשכח, זה נכון, אני לגמרי מסכים עם כל מילה שאמרת, אבל אל תשכח שכל ההמצאות הטכנולוגיות והחדשנות הטכנולוגית שלה נועדו רק לדבר אחד,
לגמרי, אבל
שיווק.
אני חושב שזה
בכל המוצרים.
אני מסכים, דוד, אבל אני חושב שזה נכון לגבי חלק מאוד גדול מההמצאות הטכנולוגיות שאנחנו חווים היום, ואנחנו מהללים ומשבחים אותם. כל התרבות הדיגיטלית היא במידה רבה.
לא, אני רק רציתי להבחין בין טכנולוגיה לאומנות.
ברור.
טכנולוגיה זה דיסני, אומנות. זה משהו אחר.
אז אני חושב שההבחנות הביניריות האלה שלך, דוד, צריכות להתעדכן. הן צריכות לקבל איזשהו,
אני לא חושב ככה. אתה חושב, בסדר. אני חושב שאי אפשר לדבר על אומנות הקולנוע של דיסני, כמו שאני יכול לדבר על אומנות הקולנוע של פליני. אתה יכול לדבר באותה מידה.
אני לא אגיד
את המשפט. אומנות הקולנוע של דיסני, ולהשוות לאומנות הקולנוע של
חלילה.
לא, לא זה מה שאמרתי.
קובריק.
זה לא מה שאמרתי, דוד. הדבר שאני מדבר עליו הוא שלנתק אומנות ממסחר ומטכנולוגיה, זה בעצם נדמה לי להישאר באיזשהו עולם שהוא, אולי יש לך נוסטלגיה עליו, אבל הוא בוודאי לא רלוונטי.
אבל אצל דיסני זה מגיע לקיצוניות, כי בעצם הבובה היא כבר תוכן שיווקי, זה כבר, היא לא מפרסמת משהו, היא הפרסומת והיא המוצר, זה כבר הרבה מעל ומעבר לתשוקתו של אמן להעביר את האידאה שלו, את הפילוסופיה שלו, זה הרבה מעבר לזה, הוא מעביר את תלוש השכר שלו. דרך הבובה.
אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד, העניין של טכנולוגיה טובה, טכנולוגיה גרועה. נגיד, קח את קובריק, כשהוא עשה את הסרטים שלו, אודיסאה לחלל, והסרטים האלה, מבחינה טכנולוגית הוא המציא המון המון טכנולוגיות חדשות, שאתה הסברת עליי מאוד יפה, איזה טכנולוגיות נפלאות הוא בתוכנית אחרת, הוא המציא בשביל לייצר את הסרט. מלחמת הכוכבים, ג'ורג' לוקאס, אלה ממציאים טכנולוגיות חדשות כדי שפילברג, שלא לדבר. אלה כולם ממציאים גדולים, אבל גם אומנים וחולמים גדולים. זה לא הייתי אומר על דיסני. דיסני הוא ממציא טכנולוגיות, אך טכנולוגיות האלה לא בנויות ולא עובדות בשירות הדמיון החופשי, בשירות המורכבות האנושית, בשירות האוטופיה האנושית. הן עובדות בשירות השיווק. ולכן יש להבחין בין, ולא להגיד כל מי שעושה טכנולוגיה זה כבר טוב. יש טכנולוגיות טובות, אם אפשר להגיד ככה. בעיניי, ויש טכנולוגיות שהן בסופו של דבר לשם הטכנולוגיה, כלומר לשם המחירה, ולא כדי לייצר עולם חדש.
טוב, דוד, אני כמובן מתווכח איתך, אני חושב שהכל תלוי עיתוי, כשאתה מדבר על דיסני ב-37, זה דומה לספילברג ב-82 עם E.T. בסדר? מה כל כך ממוטט את משטר מציאות.
לא, אבל דיסני הרי עושה סרטים גם יותר מאוחר. הוא והתעשייה שלו ממשיכה בהמצאות גם לא רק בשנות ה-37, בהמשך, בשנות ה-50, 60, 70.
אתה תיארת פה שורה של במאים משנות ה-70 וה-80.
שעשו המון טכנולוגיות חדשניות כדי לגלם עולם קולנועי מדהים.
יכול להיות. גם דיסני תיאר עולם קולנועי מדהים. ובסופו של דבר, גם הבמים שאתה ציינת, בסופו של דבר, הם קודם כל אנשי שיווק מאוד מאוד טובים, הם פעלו לא כדי למוטט את משטר הערכים הקיים, הם פעלו בתוך השיטה, בתוך האולפנים, ויצרו יופי של סרטים שהרוויחו הרבה מאוד כסף, וזאת הייתה גם כוונתם.
אני לא חושב שלא היה להם, אבל כן הלכו קצת על הכרטיס של האומנות קצת. נכון, רצו לעשות כסף, אבל מלכו לכרטיס של האומנות.
כל מה שאני אומר זה, תסתכלו על הקונטקסט. אני פשוט חושב שלדבר על דיסני היום, אוקיי, מה, 90 שנה אחר כך? זה כמובן להוציא את הדברים מההקשר. לפני 90 שנה, אני חושב שצריך לתת הנחה לדיסני, על כך שהוא היה גם, לצד מה שאמרתם, אני גם אמרתי את זה בעצמי, לצד השמרנות שלו והדקנות שלו, והסדר וההיגיון ומשטור הדמיון, אני חושב שהוא היה בו גם מידה רבה של חדשנות, זה כל מה שאמרתי.
נכון, מה ההתמנסות?
It's just one section of a creative world where new attractions for Disneyland are conceived. Now a great deal of time, sweat, and a few tears were expended on all this, but there's a lot of satisfaction in developing ideas into realities which become a part of Disneyland. Now we've just finished the first year of our second decade. It was a big year for the opening of many new attractions. Since they were opened, 7 million people have enjoyed them. So we'd like for you to see and enjoy them too. But first, let's turn back the calendar to the beginning of Disneyland's second decade.
ווולט דיסני, באמצע שנות ה-50, ממציא סוג חדש של חופשה. חופשה שהאמריקאים עוד לא ידעו לפניה. הוא מחליט שהוא עושה טוויסט חזרה אל עולם המציאות מסרטי האנימציה שלו. אם האנימציה שלו חיכתה את המציאות בריאליזם שהיא ניסתה לייצר, עכשיו הוא עושה תרגיל הפוך, הוא לוקח את הדמיון והופך אותו למציאות, בזה שהוא בונה את הדיסנילנד, ואיך הוא בונה את הדיסנילנד? כמו בדמיון של הסרטים. עם הארמונות, ויש שם משרתים, והיפופוטמים מפלסטיק בנהר, וג'ירפות, וכאילו אינדיאנים באיזושהי שמורה שם בצד, ועוד ועוד, העיקר שאנשים יחוו פנטזיה.
נכון, לשם כך הוא יצר את מחנה הריכוז הדיבורי, כדי שיחוו פנטזיה. למשל גם מחנה הריכוז חוו פנטזיה שנקראת סטלק. אז בצורות אחרות, אנחנו חווים פנטזיה. תחשוב רגע מה זה, זה קצת בתור בדיחה, אפלה, אבל מה שאני רוצה להגיד,
כן.
שזה לא סתם הרעיון שדיסני מגדר את המחנה שלו, עושה חיץ ברור בין המחנה שנקרא דיסנילנד לבין העולם.
כן.
אסביר לכם מיד איך החיץ זה נוצר.
אוקיי.
וזה לא סתם שהחוקים שעולים בעולם הרגיל לא קיימים יותר בעולם הזה הפנימי, על ידי כך הוא מצליח להפקיד בידיו את כל השליטה בחוקים הפנימיים של העולם, ולנהל את עולם הדמיון לפי הכוונות החינוכיות שהוא רוצה להקנות לאלה שמתנסים במתקנים, בשעשועים וכיוצא בזה. ואתה יודע מה הגבול בין העולם המציאות לבין הזה?
כן.
המכונית. את המכונית לא מכניסים לדיסנילנד, למרות שיש בה קילומטרים של קילומטרים של כבישים. כן. איפה שמים את המכוניות?
בחוץ, בחניון.
בחניון. עכשיו, מה קורה בחניון? החוויה של דיסני. אני זוכר אותה, הייתי שם פעם אחת בחיים שלי, אני חייב להגיד, כמובן אני לא יכול לשכוח את זה, לטוב ולרע. אז זה מורבב. אז מה קורה לך? וזה לפעמים במגרשים ענקיים, אז זה מרחק יחסית גדול עד שער הכניסה, לפני שאתה קונה את הקופון, וכמו מחנה ריכוז גם שמים לך משהו לא מוטבע, אמנם בברזל מלובן, אבל סטמפה, וזה עושים גם במועדונים.
צמיד.
בוא לא נעשה מזה הון זול. מהעניין הזה. בכל אופן, אתה מיד, אתה עולה על מין ריקשה כזאת, רכב אוטומטי כזה שמונע על חשמל, וכבר אתה נכנס לקרונות של ילדים. זאת אומרת, אתה מתחיל את תהליך האינפנטיליזציה, ההתילדות, עוד שאתה בזה, אתה כאילו עוזב את עולם המבוגרים, שזה עולם המכוניות, עולם הכבישים, עולם האחריות, עולם הכסף, עולם זה, עולם הזה, הדברים החשובים. אתה נכנס לעולם
צמר גפן מתוק.
צמר שהוא כולו צמר גפן מתוק, שהוא כולו חסר אחריות, ופה אתה יכול לפרוק את כל היצרים הילדותיים שלך עד הסוף ולהיות. נכנסת בפנים, חוקים חדשים קיימים בעולם.
יונתן, אתה דיברת על המילה חופשה. כשאנחנו יוצאים לחופשה, אנחנו נוסעים ממקום אחד למקום אחר. אבל דיסני זה לא מקום. זה לא מקום, בהגדרה. במובן הזה שלא חלים עליו בכלל החוקים הרגילים שאנחנו מכירים, זה מקום עם חוקים משלו, אוקיי? זאת הכוונה. וההתנהגות שם היא התנהגות שאמורה להיות מצד אחד מוכרת לנו, אמורה להיות, אתה יודע, אנחנו אמורים לנוע בשיירות מתחנה לתחנה, ממקום למקום, אבל בעצם לחוות חוויות שאין לנו שום יכולת לחוות אותה מחוץ למקום הזה, חוויות, כמו שדוד אמר, אינפנטיליות לחלוטין.
אני רוצה לתת כמה דוגמאות לזה, אם אתה רוצה. דוגמה אחת, אתה נכנס פנימה, ואתה מתחיל ללכת, ללכת, וחלק מהעניין זה כל מיני מצדים כאלה חביבים, שגמדים קטנים, שלגיות כאלה שחוצים את דרכך, ופתאום, צ'ק, קופץ לך מיקי מאוס, למה דרך, אתה עובר בשביל. אתה אומר, איזה יופי, מיקי מאוס, הפתיע אותי, מיקי מאוס, בוא, והוא מוכן להצטלם. בתוך שנייה הוא נעלם. איפה הוא נעלם? זאת התשובה. בתוך העיר התת-קרקעית של הבונקרים של דיסני, ששם מתנהל עולם שלם של פירוטכניקה, של צליטה אלקטרונית, על המקומות שצריך לשלוח את הליצנים, או את הגמדים, או את השלגיות, או את המצדים, כדי לשעשע כל הזמן את האנשים, ולתת להם את תחושת ההפתעה, כאילו שהם ממשיכים לחיות את עולם האגדה. אתן לך דוגמה נוספת. הגודל של הבתים, כל הדברים האלה הם לא חדשים, כתב עליהם בהרחבה ז'אן בודריאר, כשהוא ניתח את המושג דיסנילנד, שהוא בעצם הדיסניליזציה של העולם. הבניינים, הם כמו במציאות, אבל לא במציאות. בהתחלה, זה קומה ראשונה היא בגודל אמיתי, 2.5 מטר, 3 מטרים. אחר כך זה כבר פחות, ובסוף, קומה שלישית, רביעית, איזה מין בתים אמריקאים של העיר המסורתית של המאה ה-19 האמריקאית, כאילו עם המיין סטריט המפורסם שלה, עם החנויות של פעם, כאילו מעוצבות. ככל שאתה עולה למעלה, זה רק דוגמיות, והן בנויות 2/3 ואפילו אחר כך פחות. כלומר, אתה נמצא בעולם שהוא במכה אחת, גם מציאותי, גם בסקאלה הנכונה, וגם בדיוני לגמרי. ומה נמצא בקומה הראשונה, לפי דעתך, בעולם שהוא הכי מציאותי בגובה הנכון? דני יודע את התשובה. נראה לי שהוא רומז לי שהוא יודע את התשובה. החנות, נכון, החנות נמצאת שם, כי זה אין דבר יותר מציאותי מהכסף. את זה דיסני יודע יפה מאוד. זה לא מעט, אחר כך יש מתקנים. בכוונה הוא עושה צפיפות במתקנים, כדי לתת תחושה של התרגשות, של להיכנס, שלא ברור, יש תעמוד שעתיים למתקן. הוא יכול להרים עוד 30 מתקנים ולתת לכולם, כי הוא יכול לזרום. לא, כל הרעיון הוא להגביר ביקושים ולצמצם היצע. אין היצע ויש ביקושים, אז יש היסטריה. אתן לך דוגמה נוספת. במתקנים, אני זוכר שבאתי עם הילדים שלי, זו חוויה שאני לא יכול לשכוח אותה. היה כתוב ככה, יש טלוויזיות כאלה שאומרות לך, מפרטים לך 15-25 מחלות, שמי שיש לו אחד מהסימפטומים האלה, אסור לו לעלות ברכבת פראית, רכבת הרים, לא יודע מה.
כן.
ומה אתה חושב נועדו המתקנים האלה?
זה נותן, יש סאבטקסט לזה.
מה הסאבטקסט לפי דעתך?
רוץ, מי שגבר ירוץ למתקן.
אתה הבנת את זה לבד, אתה לא צריך לתת לך הסברים. אתה מבין את העניין איך זה עובד? זה נקרא משטור הילדות, משטור הדמיון. לכן דיברתי על הרעיון של העולם מגודר, יש שומרים, אתה לא יכול לצאת, יש חוקים, אתה לא עובד עם כסף, שם אתה קונה בהתחלה כבר, אתה קונה כזה, נו, רישיון, להשתמש בכל המתקנים, אתה לא משלם כל הזמן, כי לשלם זה כמו בחיים.
כן, לא, ברור, נמצא... את כל המנגנון החיים שלך נשלט שם. אתה אוכל מה שהם מציעים לך, את הנקניקיות שהם מציעים לך, את הכינוח הם מציעים לך, את השירותים אתה עושה שם.
אתה לא יכול לעשות טקאווי מאיזה מקום אחר.
ברור, גם את אזור המנוחה שלך ואת הפיקניק שלך אתה עושה בגנים האלה שעשויים שם מפלסטיק.
ואני רוצה להרגיע אותך, שגם אם אתה רוצה ללכת למלון בפלורידה, באורלנדו, יש לך מלונות דיסני, זאת אומרת, גם הוא דואג לך, מקומות מסוימים. לא, בכל מקום, שגם כשאתה יוצא, אתה לא יוצא. זאת אומרת, איזושהי חגורה של עוד איזה 10 קילומטרים, זה רק מלונות של דיסני, שממשיכים בעצם את החוויה האינפנטילית, הילדותית, המאושרת של הדיסנילנד, בתוך עולם האירועים של חדר אוכל שאתה יושב.
זאת אומרת באוכל. שיכול להיות שמה שאתה אומר פה, זה שבכלל דיסני לא רוצה לפנק אף אחד, הוא רוצה לשלוט בעולם, כמו...
נראה לך שבמחנה ריכוז רוצים לפנק?
וואו, אתה יודע, אנשים יכולים מאוד להיעלב אם אתה תגיד שזה מחנה ריכוז.
אנשים לא יעלבו, שאנשים יבינו שזאת מטאפורה כדי להסביר את עולם המשטור החריף.
לגמרי, יונתן, תהיה יותר רגוע. אני אסביר לך להם.
אנשים יבינו.
יונתן, היום אתה מדבר עם אנשים, יש להם יום חופש, מה תעשו בחופש? אנחנו הולכים לקניון. אז אתה אומר, זה אותו דבר, זה אותו דבר. זה אותו דבר במובן הזה של לצאת לנסוע או לעבור למקום אחר, והמקום האחר הוא מה שאמרתי קודם, הוא לא מקום, במובן הזה שהוא כולו מתחם, סגור, מגודר, שיש בתוכו הגדרות מאוד ברורות, איך אתה אמור לצעוד, איך אתה אמור לעבור, יש שלטים, יש כללים, זה קורה בשדות תעופה, זה קורה בתחנות רכבת, זה קורה בקניון, זה קורה בדיסנילנד. היום מה שמעניין יותר זה לא איך נראה דיסנילנד או דיסני וורלד, זה איך הדיסניות הזאת בעצם השתלטה על שדות תעופה ועל קניונים. אתה הולך בדיסנגוף סנטר, אני חושב שאתה גם כן תפגוש את הבובות האלה, ואתה תפגוש בלונים, ואתה תפגוש איזה פן, 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 שאמור, מה לעשות, להשאיר אותך בתוך הנתיב של ההליכה בקניון. זה הצורך העליון, לא לצאת החוצה.
או איקאה.
אותו דבר, אותו דבר. לא לשבור את הפנטזיה. הפנטזיה הדיסנית היא דבר עמוק שהשתלט על כל תרבות הצריכה. לכן היא לא שמורה רק למקומות האלה שהזכרנו בעולם.
עליך לעשות רק פעולה אחת באמת בעולם הפנטזיה, אתה הגדרת את זה נכון, כי כאילו דיסני יש לו נטיות אימפריאליסטיות, הוא לא מוגבל רק למקום שקרוי דיסנילנד, הוא מוגבל, אלא הוא מתפשט, יש לו כושר התפשטות, אבל הוא חורג מהרעיון של מקום פלז'ר לילדים קטנים שאוכלים גלידה ולוקחים לונה פארק ומטיילים וכל מיני אתרים. אתה יודע מה הוא עושה בחלק מהאתרים שלו? הוא עושה מה שעושים גם בלס וגאס, יש דמיון בלס וגאס לבין, אז זה עוד שום לא מקום כזה, יש לו, הוא מביא לך אתרים מאירופה, כאלה מפורסמים, אני יודע, הוא יכול להביא לך את מגדל פיזה, צ'אק, שם לך את זה בדיסנילנד, גם שני שליש ממד, לא, שגם מציאותי וגם דמיוני. אתה רוצה את הסעודה האחרונה? אין בעיה. סעודה האחרונה של ישו, שם זה רק מצויר על ליאונרדו דה וינצ'י, דומם, הוא עושה לך את זה עם פירוטכניקה, עם אלקטרוניקה, זאת אומרת, הם זזים, ישו זז, יהודה יש קריות, קורץ, וכך הלאה. כן. אתה נכנס לתוך היפודרום כזה קטן, יש לך את ההצגה הזאת. אתה נמצא בשיבת פילי תבל, יש להם כל מיני נושאים, פארקים של נושאים.
הוא בעצם מאכיל אותך ברעיון שאתה הופך להיות איש העולם הגדול, בעצם זה שאתה נמצא במקום אחד קטן.
והכל בשביל 35-40 דולר. כלומר, שווה לכל נפש. ליום שלם של בילוי למשפחה. זה נראה לך דיל גרוע?
A carousel of color, wonderful, wonderful color. Walt Disney presents The Wonderful World of Color. And now your host, Walt Disney.
ואיתנו נמצא אדם שלא רק מבין ומומחה לענייני דיסני, הוא גם מרצה על סרטי דיסני. שלום לדורון פישלר.
שלום.
דורון, רציתי לשאול אותך משהו, אנחנו כאן שפכנו אש בגופרית קצת על תפיסת העולם של דיסני, העולם שהוא ברא, האמריקניזציה שלו.
של וולט דיסני.
תנסה להיות כאילו הסנגור הנלהב שלו, ותסביר לנו למה הוא גאון בעיניך. אם הוא גאון בעיניך.
זה מאוד קשה להסביר למה וולט דיסני הוא גאון.
כאילו מה הסוד הקסם האומנותי שלו? מה הכישרון הגדול שלו?
יש הרבה, זו שאלה קשה בגלל שאנשים מזהים את וולט דיסני בתור יוצר אנימציה, בתור אנימטור, אבל הוא בעצמו לא היה אנימטור. זאת אומרת, הוא היה אנימטור ממש ממש קצת, בשלב מאוד מאוד מוקדם, הוא הפסיק, הוא לא מצייר בעצמו. אז הוא אומר, אוקיי, אז למה? הוא גאון, מה הוא כן עשה? הוא פיקח. הוא ידע, הוא עסק בשיווק ופיתוח של סרטים ברמה כזאת שהוא מפיק, הוא גם לא במאי, כן? הוא לא חתום על אף סרט שלו בתור במאי.
הוא יזם.
הוא יזם, הוא הביג, לא, סטיב ג'ובס, שזה, הוא זה שיודע מה הקהל רוצה לפני שהקהל יודע את זה, ויודע לתת לו את זה.
מה המצאות הקולנועיות הגדולות שלו, כאילו בתור איש קולנוע, כאילו שעושה אנימציה, מה ההמצאות שלו, מה הדברים המיוחדים שלו?
כשאתה מסתכל על שלגיה ושבעת הגמדים לבדו, אז כאילו, תסתכל עליו ותסתכל על סרטים מצוירים שנוצרו שנה לפניו, אז זה הפרש עצום. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על צבע ועל קול ועל שירים שהם משולפים ועל תנועת מצלמה בסרט מצויר, זה דבר שלא היה קיים קודם. יש המון דברים שנעשו שם. שילוב של אנימציה וצילום הוא הראשון שעשה, ואחר כך הוא שכלל את השיטה הזאת עוד יותר. אז זה גם שכלולים, אבל שוב, זה לא שהוא הבן אדם שעשה את זה בעצמו, זה הכל עניין של הוא ניהל מגבוה, הוא ידע איך... ידע לנהל את הדבר הזה, וקצת קשה להגדיר, קצת קשה להגדיר באמת מה הוא עשה שאף אחד אחר לא עשה, אבל עובדה היא שכשהוא לא היה בסביבה, זאת אומרת, ואחרי שהוא מת, אז החברה קצת שקעה לתהום למשך איזה 20 שנה, לקח להם המון זמן להתאושש מזה, כשהם כל הזמן ניסו להיות אותו דבר, הם ניסו לעשות סרטים כמו שוולט היה עושה אותם, זה לא עבד באותה צורה.
כן. מה דעתך על, אני יודע שאתה מאוד אוהב להפריך קונספירציות, ומה דעתך על המחקרים הרבים שנערכו על סרטי דיסני, שמדברים על הייצוג של הדמויות שם, מהמחשבה על זה שהסרטים שלו מאוד שוביניסטיים, דרך זה שהסרטים שלו הם גזענים והומופובים, ושהדמויות הרעות כמו סקאר במלך האריות, או בספר הג'ונגל, או באלאדין, הדמויות האלה הן תמיד מיוצגות על ידי ייצוג הומואי. זאת אומרת, הרע הוא נשי. מה דעתך על כל הנושא הזה?
זה עוד שאלה של כמה זמן יש לך בשביל לקבל את התשובה. יש לי הרצאה של שעה וחצי שאני עושה תשובות על נושאים שונים. יש הרבה מאוד האשמות שעשו נגד דיסני. חלקם מוצדקות, חלקם לא. אני חושב קודם כל שהסיבה שכולם שומעים שיש את כל הדברים האלה, אתה כל הזמן שומע דברים רעים על דיסני, זה פשוט בגלל שהוא הכי מצליח. זאת אומרת, תמיד אנשים אוהבים לשבור כאילו מיתוסים, לעשות את מה שהכי מוצלח והכי אהוב, אז הוא ימשוך הכי הרבה אש. ודיסני הוא השם שהכי הרבה אנשים מכירים בתור דבר כזה תמים וחמים. ואז אנשים אוהבים להגיד, לא, 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 זה לא באמת כזה תמים, בעצם יש משהו אפל מתחת לזה. עכשיו, לפעמים זה שטויות, לפעמים יש בזה משהו. כלומר, יש כל מיני, יש דברים, יש סיפורים על כל מיני יעני מסרים סמויים שחבויים בתוך הסרטים האלה, כמו הסיפור על המילה סקס שמופיעה במלך האריות באיזשהו מקום, שזה שטות מוחלטת, זה תיאוריות קונספירציה, זה לא קשור לשום דבר. מצד שני, כשאתה מדבר באמת על זה, על השוביניזם בסרטים המוקדמים שלו, בייחוד בסרטי הנתיחות, אין שום דרך להגיד שזה לא שם. הסרטים האלה הם מאוד מאוד שוביניסטיים. אבל הסיבה העיקרית לזה היא פשוט שהסרטים האלה הם ישנים. אלה סרטים שנעשו בשנות ה-30, בשנות ה-40, כשזה היה הסטנדרט. זה לא הסרטים היחידים שנעשו כאלה. כל הסרטים הזה היו כאלה, פשוט אנשים לא רואים סרטים אחרים מאותו זמן. אז זה בולט פשוט בגלל שזה הגיע עד היום. אז שוב, אני לא אומר שזה מוזק, לי אישית יש בעיה להראות לילדים סרטים כאלה, סרטים כמו שלגיה, דמבו, למשל, דמבו המקורי, דמבו שיצא ב-1941, אז עכשיו הודיעו שכשהוציאו אותו מחדש, אז יש סצנה שיחתכו מתוכו, הסצנה של העורבים, כי העורבים השחורים שם הם חד וחלק קריקטורות גזעניות. זה היה בסדר להראות את זה ב-1941, זה לא בסדר להראות את זה עכשיו. אז כן, יש דברים כאלה, בהחלט יש דברים כאלה בסרטים הישנים, זה בעיקר, זה לא נובע מאיזשהו ייחוד שהוא בעצמו היה שוביניסט וגזעני במיוחד, זה פשוט העולם שבו הוא חי. עכשיו, מעבר לזה אתה מתקדם לדברים כמו זה קידוד, שהרבה מהנבלים נראים גייז, ואני חושב שהם בעיקר בריטים,
אפשר להבין את הקישור.
כן, זהו, זה נראה ככה.
לא, אבל זה לא רק זה, אין להם אף פעם אישה. לסימבה יש בת זוג, לאבא שלו יש בת זוג, אבל לסקאר אין.
נכון, דורות שאחר כך בהמשך רואים שהייתה לו, בסרט ההמשך, אבל זה לא באמת עכשיו.
בסרט ההמשך.
אני לא, זאת אומרת, אוקיי, אני בטוח שזה לא מכוון. כן? אני לא יכול להגיד שזה לא קיים, שוב, אני לא יכול להגיד שאם אתה מסתכל על הדברים האלה להראות שזה לא שם, זה דבר שקיים לא רואה.
אתה חושב שדיסני עשו, אני חושב אבל מעבר לזה, אם זה נכון או לא נכון, בדיסני מודעים לזה, לביקורת הזאת, מודעים לזה שיש להם בעיה, ובאיזשהו שלב הם עושים שיפט מאוד גדול, מתי זה קורה? באיזה שנה שלב?
לגמרי, זה קורה בהדרגה, כן, אבל באיזשהו שלב, אז דיסני יודעים שהם צריכים להיות, יש להם את השם להחזיק בתור האנשים שהם מאוד ידידותיים. באיזשהו שלב הם צריכים להיות גם פוליטיקלי קורקט. ואם אתה אוהב את הביטוי הזה או לא, אבל הם יודעים שכל סרט שלהם, אז אנשים יבדקו אותו בשבע עיניים יותר אפילו מסרטים של כל חברה אחרת, שהוא לא חס וחלילה מכיל מסרים שליליים נגד אף קבוצה ונגד אף אחד, ולכן הם מתחילים לבדוק את זה עוד יותר טוב, ורואים את זה, רואים את זה מתפתח בהדרגה. בת הים הקטנה יצא ב-1989, והוא נחשב להתחלה של הרנסנס של, של דיסני, כשהם התחילו שוב לעשות סרטים, סרטים טובים, ואכן סרט נפלא, אלא מה? בוא נגיד שמבחינת המודל החיקוי שאריאל מציבה, הוא רחוק מלהיות מדהים, ואז הם מנסים לשפר את זה. זאת אומרת, מיד אחר, הנסיכה הבאה אחריה היא בל, שהיא הרבה יותר חכמה, אינטליגנטית, וכדי לנסות לתקן את הרושם הזה. והיה טענות לגבי, לגבי נבלים באלדין ובמלך האריות, וגם את זה הם השתדלו לשפר בהמשך. הם היום, עכשיו, היום הם מאוד מאוד מקפידים על זה. הסרטים האחרונים, הסרטים החדשים של, שלהם, אז מאוד קשה למצוא בהם משהו שלילי. זאת אומרת, הם מאוד מנסים להיות הכי אינקלוסיביים והכי פמיניסטיים והכל. עכשיו, אם אתה ציני, אתה יכול להגיד שכן, הם עושים את זה בגלל שהם הם מנסים להיות מסחרים והם לא רוצים לעצבן אף אחד. זה נכון. אבל כן, זה המצב כרגע. וחוץ מזה, כחברה, החברה נחשבה למאוד גיי פרנדלי, אפילו לפני שזה היה הכרחי מבחינת הפוליטיקלי קורקט ומה שמותר, שמותר להגיד.
יש מישהו שמאיים היום על חברת דיסני, או שזה
וואו, ברגע זה מפחיד כמה שלא. זאת אומרת, אחרי שהם קנו, אחרי שחברת דיסני קנתה את, את פוקס, אז הם כיום, אני לא אגיד מונופול, מונופול זה מילה גדולה מדי, אבל
אבל הם מונופול.
לא, הם לא מונופול, אבל הם מחזיקים בנתח כזה גדול מהקולנוע האמריקאי,
שאין סיכוי שתצליח להתחמק מפיצ'ר של דיסני.
בדיוק, אף אחד לא, אף אחד לא תצליח להתחמק, וחוץ מזה, הם כאלה חזקים שהם יכולים להכתיב לבתי קולנוע מה להקרים, בגלל שאף בית קולנוע לא יכול להרשות לעצמו לא להקרים את הסרטים שלהם, כי לא יישאר לו מה להקרים. יש להם את השנה, אנחנו מדברים עכשיו בשנת 2019. לפני שבוע יצא Avengers Endgame, נוקמים סוף המשחק, ששובר את כל סיעי הקופה הקיימים. כלומר, זה כנראה הולך להיות הסרט הכי מצליח אי פעם. בהמשך השנה יצא להם מלחמת הכוכבים 9, ולשבור את הקרח 2, ומלך האריות, הרימיק. כל אחד
ודמבו ומרי פופינס יצא וזה. כן.
כן, אבל דמבו ומרי פופינס הם קטנים יחסית. אני מדבר על הסרטים שכל אחד מהם זה סרט של מיליארדים. וסרט של, אני מדבר על הסרטים הכי מצליחים של השנה, זה יהיה די מפתיע אם הסרטים הכי מצליחים של השנה לא יהיו דיסני, דיסני, דיסני ודיסני. ואולי עוד דיסני אחר כך. זה קשה, זה כזה אימפריה שקשה, זה בעיה, זה נהיה בעיה, בשום שכמה, למרות שכחברה אני באדם, כשיש פחות קולות, אז יש פחות גיוון, וזה מדהיג קצת מה שקורה כאן, מבחינה הזאת.
דורון פישלר, האיש שהקדיש את חייו לחקר וולט דיסני.
הקדשתי את חיי לחקר עוד כל מיני דברים, משחקי הכס ואירוויזיון, ומאוד...
אבל צריך להגיד שלדורון פישלר יש הרצאה שלמה על וולט דיסני, וכדאי להיכנס לעמוד שלו, זה נקרא דורון פישלר נגד העולם, ושם אתם יכולים לעקוב אחרי ההרצאות, כדאי ללכת ולהקשיב. דורון, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
תודה דורון, תודה רבה.
סיימנו, אבל אנחנו לא משאירים אתכם ככה עם אוזניים ריקות, כי לגיבור תרבות יש עוד עשרות תוכניות ששידרנו עד היום, בין היתר גם על סלבדור דלי, שהיה מיודד עם וולט דיסני, והם אפילו שיתפו פעולה ביחד, וגם תוכניות על יוצרי קולנוע נוספים, כמו אלפרד היצ'קוק, שאותו וולט דיסני לא סבל. את כולם אתם יכולים לשמוע בפודקאסט של גיבור תרבות, נכנסים לכאן OD, עוברים לאזור הפודקאסטים, וכל תוכניות גיבור תרבות יחכו לכם שם. אני רוצה להודות לפיטר פן של התוכנית, דוקטור דוד גורביץ'.
אני מודה לכם מאוד על התואר הזה, אבל הייתי בוחר בתואר אחר.
תודה רבה למלך האריות של התוכנית, דוקטור דן הרב.
וואו, תודה מוגלי.
אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה עם גיבור תרבות קסום נוסף בתוכנית הבאה. להתראות.
ביי ביי.
להתראות לכם, ביי ביי.